קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
סרוליק הוא ישיב בוחר שספג הרבה מוסר בחייו. מחנכיו ציירו בפניו את דמות האדם השלם, אליה הוא שואף להידמות בכל מאודו. הוא חונך כי האדם השלם הוא זה המצליח להתנזר מכל תאוות העולם הזה, ולקדש את עצמו באור גדול, אור של מלאכים. להיות אדם שאיננו מסור לשום תאוות אכילה, לשום מודרניזציה, ולהיות אדם שכל התעניינותו היא אך ורק בדברי תורה. תמונה ברורה הייתה לו לסרוליק על החיים. יש את הצד הטוב ויש את הצד הרע. הצד הטוב הוא הצד הזה שנמשך לעבודת השם, למצוות, לתורה, והצד הרע זה כל הדברים שמפריעים ללימוד תורה. ועליו, על סרוליק, הוטלה העבודה לדיכוי הרע והעלמתו קלים. הכל היה טוב ויפה עד גיל 15 בערך. אבל אז לפתע החלו לצוץ כל מיני כוחות רוע בנפשו. ערב אחד כשחזר הביתה מהישיבה, עבר ליד פיצריה. ולפתע הרגיש תאווה עצומה לאכול מהמגש החם שהונח שם. סרוליק התחיל להרגיש כאילו יש בו איזה משיכה אל הרע. הוא התחיל להרגיש רע.
איזה ריח יש לפיצה הזאת? אני חייב לאכול מנה, אבל תאוות האכילה היא אסון.
סרוליק החליט להילחם. הוא לא יפסיד ליצר הרע. הוא ידכה את תאוות האכילה עד הסוף.
הפיצות האלה מיועדות לאנשים בהמיים, שכל כולם מונחים בגשמיות. אני בכלל לא נמשך לזה. זה סתם יצר הרע. אני עוד אדכה את כל כוחות הגוף שבי, וחוץ מזה, זה בכלל לא טעים כמו שזה נראה.
כך היה משכנע את עצמו בכל פעם שהיה מרגיש תאווה לאיזה מאכל מיוחד. אך בעוד סרוליק מתוסכל מתאוות האכילה שמקננת בו, החלו תאוות נוספות להופיע בנפשו. זה כבר היה למעלה מכוחו.
בטח רק אני ככה. כל חבריי בישיבה קדושים ותורים, ורק אני עסוק כל העת במחשבות איסור.
אבל סרוליק לא התייאש. לא איש מלחמות שכמוהו יוותר.
אני מכריז במלחמה על כוחות אטומה שבי. אעקור כל שורש סתני בנפשי ואתנזר מכל מה שקשור לדברים האלו. זוהי מלחמה בשטן בכבודו ובעצמו, ואני אנצח. יום יבוא ואצליח לדכא כל רגש של משיכה לצד הרע. בסוף אצליח לחבות את האש שבי עד הלהבה האחרונה. בסוף עוד אצליח.
כך שינן לעצמו בכל עת. אבל זה לא קרה. ככל שניסה לעקור את התאוות, הם הלכו והתגברו, הפכו לנחשול אדיר שאי אפשר לייצב אותו. עד עד הפך סרוליק לאדם מבולבל, עצבני, ממורמר, מסוכסך עם עצמו ומלא בדימוי עצמי שלילי, בנוסח של אני רשע, רע, כישלון טוטלי. אפילו התפילות שלו נהפכו לסיוט. כל כך היה עסוק בלחשוב איך לא לחשוב מחשבות זרות, עד שהגיע למצב של נדנדי גוף מהירים, והטיית ראש בקצב של 120 סיבובים לדקה בתפילת 18, דבר שגרם לסרוליק להרגיש שכוחותיו אינם עומדים לו יותר, וכנראה שכוחות הרוע שבו חזקים ממנו. ויום אחד, סרוליק התעייף. התעייף מהכל. ביום לא בהיר אחד, קם ועזב את הכל. לא חומרות, לא הנהגות, לא עידורים, פשוט הכל. אז איך זה קורה? איך קורה שאדם הגדל באוהלה של תורה, שומע שיחות מוסר, השכם והערב, ספון רוב הזמן בבית המדרש, מקדש את עצמו בלימוד תורה, ובמקום להיות האדם המאושר, הוא הופך להיות מריר, עצבני, מתוסבך עם עצמו, עם אלוקיו, עם משפחתו. איך זה קורה שעבודת השם נהפכת לסיוט? רק לא מזמן עברנו את ראש השנה, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. כולנו רצינו להיחתם לחיים, כולנו ביקשנו לתקן עוד פרט בעבודת השם. אבל מה עם עצם המבט שלנו בעבודת השם? איזו תמונה אנו מנחילים לילדים שלנו ולעצמנו על כל המושג הזה שנקרא עבודת אלוקים? לא פעם, מבלי משים, אנו מפתחים לילדים תמונה שעבודת השם היא סוג של מלחמה עקובה מדם. מלחמה שאם יעלו מעבר לכוחותינו, קריאת תיגר על כוחות הרוע שבנו. קרב פנים אל פנים מול רצונותינו האפלים והנמוכים. אבל האמת היא שעיוות עמוק בהשקפה יש כאן. חוסר הדרכה, בפרט בגיל הנערות, יש כאן. ואף כפירה של ממש יש כאן. אין כוחות הרוע שבנו דברים רעים בעצם. אל לנו לחשוב שעלינו לדכא את התאוות, את הרצונות, את מה שמושך אותנו. לא, הם לא רע בעצם. אם אדם נמשך לבטלה, או לתאוות האכילה, או ללשון הרע, שלא יחשוב שיש בו כוחות רעים, שלא יחשוב שהוא צריך לדכא אותם, ממש לא. אז הנה, עברנו את ראש השנה, עברנו את כיפור, אנחנו כבר עמוק עמוק אל תוך החורף. אולי נזכה כולנו להבין איך צריכים לעבור את זמן חורף באמת כעובדי השם אמיתיים. אז על כל הסילופים, הטעויות וההשקפות הלא כל כך מדויקות, נדבר הערב. קירות שקופים מתחילים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. ערב שבת קודש, הכל כבר מוכן. זה הזמן להתחבר לשעה אישית במיוחד.
אך בכל אלה תנצח השבת. השבת הבאה עלינו לטובה, זו אשר תביא בכנפיה ברכה, נוחם. ומרגוע לכולנו.
אישי בשישי עם אישי לפידות. ערב שבת קודש בשלוש. רק כאן בכל חי.
פרי נדלן, ביריד מחירות לשבוע הבחירות בלבד. דירות במרכז הארץ מ-990 אלף שקלים. משרדים מ-129 אלף שקלים. 28 באוקטובר עד 2 בנובמבר. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
מסלולי חורף בגיאורגיה המקסימה עם כנפי נשרים קלקה נשר טורס. חנוכה בהרים המושלגים לצעירים המאותגרים ולמשפחות. והכל כלול. הזדרזו והרשמו ב-050-41-60-559. 050-41-60-559. ואל תשכחו לקחת גם אותי.
ימי בחירות באדרן, שלושה ימי מחירות במבצעים מיוחדים לכל המכשירים, החל מ-199 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 8097, באישור בית דין סלק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
שני, חמישי ושני, 1-800-35-35-60. מגיע לכם לשמוע בשורות טובות. 1-800-35-35-60.
הלו? שלום, אני מדבר מקשר פון. רציתי לעזור לכם לפתוח מערכת טלפונית קבוצתית בחינם עם כל השכלולים. חייגו כוכבית 2749 ותוך מספר שניות תיפתח לכם מערכת קשר פון מבית מסר פתרונות תקשורת. כוכבית 2749, נהיה בקשר פון.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרייג.
מה השעה? 3 בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש למכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תלחום, זה סבתא אזולאי.
סבתא, איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו
0722-796666.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
סובלים מלחץ דם? רק המופתה. 03-964-1555.
כן, אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, התוכנית קירות שקופים, ולפני שנתחיל, נודה לעוסקים במלאכה, לטכנאי אורי כהן, למפיק שלמה פולק, והערב, כפי ששמעתם בתסקית, בחרנו לדבר על איזשהו עניין השקפתי שחשוב מאוד מאוד שנשים אליו לב, כי הוא אחד מגורמי הקלקולים העמוקים בנפש. ואני מדבר על כל התפיסה שלנו בעבודת השם. הרגילו אותנו ממש מאז הגן שיש צד הטוב ויש צד הרע. יש יצר הרע, יש יצר הטוב. יצר הרע אומר לך בוא תהיה רע, יצר הטוב אומר לך תהיה טוב, ויש מלחמה ביניהם. ולפעמים עדיף להפסיד עכשיו הנאה, או להפסיד עכשיו איזה משהו שאני מאוד רוצה בשביל העולם הבא. זו התפיסה הילדותית שקיבלנו בגן, בכיתה א', בכיתה ב', דיברו איתנו על יצר הרע, יצר טוב. אמר פעם אחד מגדולי ישראל שהאויב הכי גדול שקם לעם ישראל זו הגננת. מה הכוונה? כי הרבה פעמים המושגים הראשוניים שהילדים מקבלים, בעצם אנחנו מקבלים אותם בגן, והגננת לא ממש אשימה, היא נותנת לנו כפי היכולת שאנחנו יכולים להבין, אבל זהו, בזה אנחנו מסתפקים וגמרנו. אם אנחנו יודעים שחווה ראתה את העץ שהוא תאווה לעיניים ונחמד העץ למראה וטוב למאכל והיא אכלה, אז אנחנו נשארנו עד היום עם התפיסה הזו שהיה שם איזה תפוח מאוד מגרה והיא אכלה ואחר כך נתנה לבעלה וגם הוא התגרה. נו באמת, לא זו הייתה דרגתה, מדובר בדברים גבוהים מאוד. אלא מה, פשוט מנחילים לנו את זה בגן ואחר כך עם זה אנחנו נשארים ברמת גן. כאן גם כל התפיסה שלנו על יצר הרע והיצר הטוב, זה כאילו שפועלים באדם שני כוחות נפרדים. כוח אחד שכולו רע בעצם, הוא מושך אותנו לדברים לא טובים, לאכילה, לשתייה, לעצלות, לשינה. ויש צד הטוב, הנפש שאומרת בוא, תקום, תעשה, תהיה יותר טוב, תוותר, תהיה אדם יותר נעלה, תתמיד בתורה. ולא היא. זה היה נכון אולי כשהיינו ילדים, אולי זו השקפה שיכולו להנחיל לנו, אבל אסור לנו להישאר איתה בגיל 20-30. זה בעיה. צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר שהוא רע בעצם. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא, כל מה שבראתי לכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. כל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, הכל, הכל, הכל הם טוב. רק פעמים שהטוב נתפס בעיניים שלנו כדבר רע, בגלל שהוא טוב שמתלבש בצורה של רע. ונסביר. עצלות היא מידה טובה או מידה רע? נכון, כל אחד מבין שזה תלוי למה אתה משתמש. אם נשאל בן אדם, תגיד רגע, רכב מסוג פורד אקונוליין גדול, זה דבר טוב או דבר רע? אין לזה תשובה. זה תלוי למה אתה משתמש. אתה יכול לנסוע איתו לדברים רעים, ולדרוס איתו המון בני אדם כי זה רכב גדול וחזק, ואז השתמשת בו לרע. ואתה יכול להפוך אותו לרכב שמציל חיים, קוראים לזה אמבולנס. זאת אומרת, התוכן שאנחנו יוצקים לחיים שלנו, הוא בעצם קובע האם זה טוב או רע. עצלות זה דבר טוב או דבר? תלוי למה אתה משתמש. נניח ש... יושב איזה בחור בבית, והחבר'ה מרימים טלפון, בוא, אנחנו יוצאים פה, מסתובבים, יושבים על הברזלים, עד מאוחר, הבאנו גרעינים, הבאנו בקבוק בירה, בוא, תשב איתנו. הבחור הזה אומר לעצמו, כבר צחצחתי שיניים, כבר אני עם חצי פיג'אמה. עכשיו, יש לו חשק לרדת, אבל הוא מנסה להגביר את העצלות. הוא אומר לעצמו, יש לי איזה ספר טוב, מעניין, אני באמצע פרק, אז זהו, אני כבר אשכב במיטה, אני כבר אחרי מקלחת. אני אקרא את הספר, כאילו משכנע את עצמו להתעצל. אבל למה? כדי שהעצלות הזו תציל אותו מחברה רעה. הרי שהעצלות הזו הופכת להיות דבר טוב, דבר מבורך. נניח שאני יודע מה, בחור יש לו תאוות האכילה. הוא לא מסתדר עם האוכל של הישיבה. עזוב אותי, מה זה האוכל הזה של הישיבה? אוכל של ישיבות זה לא מתאים לי. הוא אוכל בוקר, צהריים וערב, במסעדות הבני ברקיות הירושלמיות שבסביבות ישיבתו. עכשיו, כמה נזקים יש לו בדרך למסעדה? במסעדה עצמה? בחזור? כמה ביטול הזמן? כמה יציאה מהשגרה? כמה ביטול הרצף של הלימוד? בלי סוף. עכשיו, מה יעשה הבחור הזה? הוא לא יכול להסתפק באוכל פשוט. הוא צריך איזה פיצה טובה. אז כאילו, בתפיסה הראשונית, יש כאן כוח טוב, שאומר, עזוב, תשב בישיבה, תלמד, תסתפק באוכל שהישיבה נותנת. ויש כוח רע שאומר לו, עזוב אותך מהישיבה, זה לא אוכל טוב, לך תאכל בחוץ. וזה לא נכון. שניהם כוחות טובים, צריך לדעת לנתב אותם בצורה הנכונה. מה הייתי מציע לאותו בחור, לו היה בא להתייעץ איתי? הייתי אומר לו, תשמע, אתה מאוד אוהב פיצה, נכון? כן. הייתי אומר לו, תשמע, עכשיו שאתה אוכל פיצה, אתה יודע שאתה לא מקיים בזה שום דבר מצווה, וקרוב למדי שאתה מקיים בזה דבר עבירה. בוא אני אתן לך רעיון שגם יגרום לך יותר להנות מהפיצה, וגם לא יבטל אותך מלימוד. מה? כל פעם שבא לך פיצה, אל תחשוב שזה דבר רע. שיש בך איזה כוח רע, לפעמים בחור מגיע מיואש, אומר, אני נולדתי מזה תאוות האכילה, אני יכול להתגבר עליה, אני רע, אני תמה, אני רשע. אני נמוך, יש לי נשמה נמוכה, כל מיני ביטויים שמעתי. לא? לא נכון. תאמר לעצמך, ריבונו של עולם, אתה בראת אותי בצורה הזו שאני נמשך לפיצה. זה מאכל שאני מאוד אוהב, אני לא יכול, לא יודע, אני לא אוהב אוכל שגרתי, רוצה אוכל מיוחד. כך בראת אותי. איך אני לוקח את הכוח הזה ועובד אותך, ומחזיר אותו במתנה אליך? איך? אני שואלת אותו בחור, תגיד, מה קורה איתך במוצאי שבת? אתה אוכל מלווה מלכה או לא? לא, הרב, אני אחרי מוצאי שבת, אחרי החמין, הצ'ון, זה, תשמע, אני לא, קשה, אני לא יכול לאכול סעודה רביעית. אני אומר לו, בני היקר, פה עבודת השם שלך. הקדוש ברוך הוא ברא אותך בצורה כזו, שאתה נמשך לפיצה. תתאפק כל השבוע ותאמר, אני מקדיש את התאווה הזו שיש לי לפיצה, אני מקדיש אותה לעבודת הבורא, אני אוכל פיצה פעם בשבוע במוצאי שבת, ואכוון לקיים מצוות סעודת מלווה מלכה. אתה לוקח את הכוח הזה של התאווה, ואתה משיב אותו במתנה לבורא עולם, ואתה אומר, הנה אני עושה עם זה משהו טוב. הנה לא לחינם בראת בי את הכוח הזה. זה לטובה. זה הופך את כל ההסתכלות. גם אתה עובד השם, גם אתה תהנה יותר מהפיצה עצמה, כי כשאתה אוכל בוקר, צהריים וערב פיצה, יום יום, חוץ מזה שאתה גומר את הארנק ואת הבריאות שלך, אתה גם פחות נהנה כבר. בזה שאני אומר לך, תתאפק, תחכי למוצאי שבת, גם אתה עובד השם, גם אתה נהנה הרבה יותר מהפיצה. הבחור אומר, לא חשבתי על זה. וככה אנחנו כל החיים שלנו מתנהלים. נניח שאתה מגיע לסדר א', פותחים גמרות, יושבים ללמוד. ואתה והחברותה יש לכם סיפורים והתבטלויות מכאן ועד אמריקה. איך אתה מרגיש בסוף הסדר? איך אתה מרגיש רע? ריקנות. בוז עצמי. לעצור רגע ותאמר, אבל ריבונו של עולם, בראת אותי בצורה כזו שאני אוהב נייס. אני אוהב נייס. בוא תקים לעצמך איזה פרויקט טוב, שקשור בנייס. מה הבעיה? אתה רוצה לעשות פרויקט חסד. תעשה נייס עם החברים, מי צריך, מה הוא, איך הוא מסתדר, איך פלוני מסתדר, אולי צריך איזה עזרה, אולי צריך לשלוח לו ביום שישי משהו, אולי אני יכול לארגן ירקות מפלוני אלמוני להביא להוא, את אוהב להתערבב עם אנשים? תתערבב איתם לטובה. יש הרבה אנשים שעשו את זה, הם הקימו מפעלים אדירים בחיים. זה חייב לבוא דווקא באמצע הסדר? תאמר לעצמך, אני את השלוש שעות הראשונות של הסדר לומד, והימה. בחצי שעה האחרונה. זה לא היתר, אף אחד לא יכול להתיר את זה. אבל אם אתה רואה שאתה לא מתגבר, תגיד לעצמך, לפחות אני אעשה רצף שלוש שעות ראשונות. אחר כך, נו. אז גם אם תדבר עם החברות, אבל תצא עם איזשהו סיפוק. הייתי שלוש שעות, למדתי ברצף, לא הפסקתי, לא עצרתי. זה דבר גדול. וזו החשיבות של להנחיל לילדים, לא בגיל מתבגר, זה גם חשוב, אבל כבר מגיל ילדות עד כמה שאפשר. להתחיל להמחיש בבית שזה שיש ממתקים ויש משחקים ויש צעצועים, ברוב הבתים זה נתפס כאילו זה משהו נגד עבודת השם. כאילו, נניח, הילד שלי עכשיו משחק עם הבינבה ועם עם הרחפן שלו ועם הדברים שלו, ואומר לו, יוסי, עצור, עכשיו הולכים למינכן. לא, אבא, אני רוצה לשחק. לא, 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 עזוב את המשחקים, הולכים למינכן. כאילו, יש כאן איזו מלחמה בין כוח הטוב לכוח הרע. כאילו, המשחקים הם נגד עבודת השם. לא. לא נכון. צריך לתת חינוך בבית שמשחקים זה חשוב. כי האדם צריך לנפש. כדי שיהיה לו כוח מחר לקום רענן, ויהיה לו שמח, והשרירים שלו יהיו מתוחים, כי הוא רץ אתמול ושיחק כדורגל, והכל בסדר. איך עושים את זה? מייחדים זמן מסוים שבו הילד יכול לשחק. לא 24 שעות, נותנים לו את הזמן. ואז אומרים לו, בני היקר, עכשיו עזוב הכל, גם אם הוא רוצה שבית ללמוד. לא, צא, לך לשחק. אתה צריך את זה, זה טוב לך, לך לשחק. זו עבודת השם שלך עכשיו. זה חשוב מאוד בתפיסה. יש כאן שורש השקפתי, שאם גודלים איתו בצורה שכאילו כל התאוות והרצונות והבטלה שלנו זה משהו נגד עבודת השם, אז כל הכל זה כפירה. כי כל הנברא בשמי ולכבודי יצרתי ואפסיתי, נכון? כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא זה לכבודו, ולכאורה אתה אומר שלא, יש פה דברים נגד. זו הייתה השיטה, לא הייתה אלא עד היום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, השיטה של הנוצרים הקתולים. היו ביניהם כל מיני אנשים מתבודדים, כל מיני אנשים שעשו דברים מוזרים, כל מיני הכמרים שלהם. הם טענו בהשקפת העולם שהאדם נברא מקולקל לגמרי. וכל כוח רע שיש בו הוא צריך לדכא אותו. הם היו עושים צומות ארוכים, והיו גוזרים את השיער ולובשים בלוי הסחבות, הכל בשביל לבטל, שאני לא אתגאה ושלא יימשך לו לאוכל, ולא הולכים לאיזה מדבריות, עושים דברים משוגעים. זו כפירה. והכפירה הזו חדרה לתוך בתי המדרש שלנו. בחור עומד בתפילה, יש לו כל מיני מחשבות זרות. הוא חושב על החבר חדר ההוא, על הארוחת צהריים, אם יישאר לו מנה, לא יישאר לו מנה. ובינתיים הוא עובר חצי 18, ופתאום הוא מתעורר ואומר לעצמו, מה זה מה שאני חושב באמצע תפילה? הוא מתחיל להרגיש כאילו יש בו איזה שורש רע, שורש מקולקל. לא נכון. צריך לחנך את הילדים שהמחשבות הזרות שבאות באמצע התפילה, הם כוח שמגדל אותך, שמאמן אותך, להיות מרוכז בתפילה. כי אם לא תהיה הפרעה, איך תתאמן להיות מרוכז? זה כוח שמאמן אותך. זה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין אותו וחשוב לזכור אותו. אין דבר שהוא רע בהחלט. אין דבר כזה. גם הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא ממלא את התפקיד שבורא העולם הטיל עליו. הוא ממלא את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לעשות, כי אם הוא לא היה, לא היה לנו שום קבלת שכר. על מה? אם אין יצר הרע, אז על מה אתה רוצה שכר? היסוד ההשקפתי הזה הוא הרבה יותר רחב. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך נמשיך. בבקשה.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
רוצה
רוצים לאפות כמו נבחרת ההופעה הבאה? היכנסו לאתר כל חי והורידו את החוברת עם המתכונים המנצחים של העונה.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
המשרד להגנת הסביבה מוביל את מהפכת הרכב הנקי למען בריאות תושבי ישראל. מ-1 בנובמבר יחויבו בעלי רכב דיזל מזהם בהתקנת מסנן כתנאי לחידוש רישיון הרכב. לבדיקת זכאותכם לתמיכת המשרד במימון התקנת מסנן או לקבלת מענק לגריטת הרכב, ייכנסו לאתר. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555, 03-964-1555, או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
שני, חמישי ושני, 1-800-35-35-60. המסורות הטובות בידיים שלכם. 1-800-35-35-60.
חיש איתום ושיפוצים, כי זה בדיוק הזמן. איתום גגות רגע לפני החורף והגשמים. חיש איתום, איתום מקצועי ואמין. 20 שנות ניסיון בכל סוגי האיתום והשיפוצים. חיש איתום ושיפוצים לחורף שקט. חייגו עכשיו 054-319-5350, 054-319-5350.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
כלב אחרי בן אדם, אברך היפראקטיבי מספר איך בריחה מכלבים עזרה לו להתמודד עם הפרעת הקשב. היות האדם לבדו, מורה בסמינר משתפת בהתמודדות המורכבת של להיות אם חד הורית. והסופר חיים ולדר מסביר איך מפתחים הומור משפחתי. מגזין הורים, שלל מדורים וסיפורים ממיטב הכותבים על הורות, חינוך וילדים. מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
שלום, כאן רמי מפאות רמי. כבעל עסק אני תמיד שואף שהלקוחות שלי יהיו מרוצים. אז מה עושים? מורידים מחירים. ועל האיכות? לא מתפשרים. כולכם מוזמנים. ג'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620. בהצלחה.
יחד נמנע את השריפה הבאה. נרות שבת וחג הדליקו באופן בטוח בלבד על משטח יציב והרחק מחומרים דליקים כגון וילונות ומפות. כך תוכלו להציל חיים. מגישים כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, והערב בתוכנית אנחנו עוסקים בנושא של טוב ורע, והאם יש בכלל רע. הרבה פעמים ילד קטן מתחיל להתנהג לא בסדר, מתחיל לריב עם האחים שלו, או בגיל טיפה יותר גדול הוא כבר מתחיל להזניח שיעורי בית, להזניח את הסדר והניקיון. הרבה תיקונים צריך לתקן כביכול בהתנהגות של הילד. אבל לא תמיד אנחנו שמים לב שסגנון ההערות שלנו וסגנון הדיבור שלנו עם הילדים הוא סגנון שפוגע להם בתמונה שלהם על עצמם. מה אני מתכוון? הייתה פעם איזו תוכנית שדיברנו ועסקנו, תוכנית שלמה, אם אני אינני טועה לא מזמן, בנושא של הדימוי העצמי והפגיעה בו. אני רוצה, פשוטכם, לתת איזשהו סיכום קצר שממנו נבין איך זה קשור לכל הבחירה בין טוב לרע. כאשר אדם חושב על עצמו מחשבות שליליות, הוא איננו רואה תקווה להשתנות. זאת אומרת, אם אני משוכנע נניח שאני מאוד לא טוב ב, אני יודע מה, מאוד לא טוב בניווט בדרכים. לא קולט שמות של רחובות, לא תופס, יכול להסתובב באותה כיכר 20 פעם עד שמישהו יוציא אותי מהסוח. אין לי חוש התמצאות. נניח. עכשיו, יכול מאוד להיות שזה תהליך טבעי שעובר על כל אדם בתחילת החיים, שהוא לא מצליח, לא מנווט נכון בדרכים, מתבלבל ברחובות. אבל מה עושה אותו אדם? לוקח מפה, לומד את האזור, משתדל לשים לב שאם הוא חזר פעמיים לאותו רחוב, אז לשים לב ולהיזהר לפעם הבאה. ויכול להיות שבאופן טבעי, תוך תקופה קצרה הוא מאמן את עצמו, ונהיה לו חוש התמצאות, והוא כן מבין. נכון, יש אנשים שזה אצלהם מולד, לא צריכים להתאמץ. אבל יש הרבה אנשים שעם טיפה מאמץ, הם הצליחו. אבל אם אני משוכנע בתוך תוכי שאין לי כושר התמצאות, וכבר 10 פעמים מצאתי את עצמי, מגיע לאותו רחוב, עושה סיבורים סביב עצמי, ותליתי את זה בבעיה בי, באישיות שלי, אני לא בסדר, אני אין לי את זה. אין לי את הדבר הזה, עזוב. מכירים את האנשים האלה שאומרים ככה? אין לי את זה, אין לי את הדבר הזה, לא. ברגע שאתה משוכנע, אין שום סיכוי שבעולם, שגם על ידי למידה, אתה לא תצליח. כי בתוך תוכך, יש איזה קול שמקנן ואומר, אתה לא יוצלח. וגם אם אתה תלמד לנווט בדרכים, ותצליח, כל פעם שתצליח, אתה יודע מה הקול הזה יאמר לך? עזוב, זה חד פעמי. במקרה הצלחת. חיים שלמים אתה יכול להצליח בתחום מסוים, אבל כל הזמן להרגיש בפנים, עזוב, זה במקרה. לא, זה לא אני, אני האמיתי לא כזה טוב. במקרה הצלחתי. כאשר אנחנו מתחילים להעיר לילד על זה שהוא לא סדר את החדר, התיק שלו מוזנח, לא מכין שורי בית, אנחנו פוגעים, אם אנחנו לא עושים את זה נכון, אנחנו פוגעים בדימוי העצמי שלנו, מתחיל להאמין שיש בו איזשהו שורש מקולקל. זה יכול להיות קלקול בנושא של ארגון, כל הזמן מהירים לו, אתה לא מאורגן, אתה עצלן, אתה לא... הוא מרגיש שהוא נולד עם איזשהו קלקול בנפש שנקרא עצלנות. הוא יודע שהחברה מתחלקת לכל מיני חלקים. יש את הילדים החרוצים, יש את הילדים העצלנים, הפחדנים, האמיצים, הזריזים, השמנים, הרזים, יש לו, זה מחולק לו בראש. סגנון ההערות הזה מתחיל להפנים לו שהוא שייך לאותה מחלקה שנקרא, דוגמה, מפוזרים, לא יוצלחים. אז את אותו תהליך טבעי שהוא היה אמור לעבור, הוא בסך הכל בתחילת החיים שלו. אי אפשר, מי שאומר על ילד בגיל 7-8 שהוא לא יוצלח, הוא בואו נדון אותו לקף זכות שהוא שותה. הוא שויתי. איך אתה יכול להגיד את זה על ילד בתחילת חייו? אבל אנחנו משכנעים את עצמנו, משכנעים את הילד שזה ככה. הוא רואה את עצמו כאילו זה משהו מובנה בו, יש בו איזשהו שורש רע, שורש מקולקל. וזה מתחיל בגיל הרך, ובגיל יותר מתבגר, הבעל אומר לאשתו, מה הילד הזה כבד, כבד, יש לו משכות לחומר, הוא ילד חומרי כזה, הוא תמיד, הוא לא נמשך לרוחניות, הוא חומרי כזה, והילד שומע את זה. הוא מתחיל להפנים שזה מה שהוא. ואז הוא מאמין שהוא נולד עם איזה שורש מקולקל, ובישיבה מדברים על קדושה, על טהרה, על הצלחה, על התמסרות. אבל הוא משוכנע בפנים, אני אצל. וגם אם הוא קם כל בוקר ומתייצב בשבע לתפילה בישיבה, כל יום הוא אומר, במקרה הלך לי. בפוקס הצלחתי. צירוף מקרים, קמתי בזמן. לא יודע, אתמול ישנתי מוקדם, אולי לא הייתי מספיק עייף. הוא יכול 10 פעמים לקום בזמן ולהרגיש שזה חד פעמי, שזה במקרה קרה לו, ופעם אחת לא לקום בזמן ולהגיד, הנה זה אני האמיתי שלי, לכן לא קמתי בזמן. וזה הזוי. וזה מכאיב. וזה דברים שאנחנו עושים בידיים, ומה הכאב הכי גדול? שאנחנו לא עושים אותם מתוך מטרה להזיק. ההפך, מתוך מטרה לחנך, מתוך מטרה לגדל, מתוך מטרה להצליח את הילד. איזה אסון אנחנו עושים. ברגע שהילד מתחיל להאמין שיש בו איזשהו שורש רע, הוא נכנס לקונפליקט. מצד אחד מדברים איתו בישיבה על עבודת השם. מצד שני, יש בו כל מיני כוחות רוע, ככה הוא מפרש אותם, ככה הוא מרגיש אותם. אז נהיה מצב באמת נורא והיום. נהיה מצב שהילד מתחיל להיות מתוסבך עם עצמו. זה יכול להתבטא פתאום בתפילות כאלה שהילד מנענע את הראש, הוא מתחיל להסתבך עם מה שאנחנו קוראים בה, הגה החרדית, נרבים. הרבה פעמים זו הסיבה. והילד מרגיש להיות, מתחיל להיות מסוכסך עם עצמו. ונגיד אם בישיבה פתאום יגישו פיצה לאכול, אז הוא יגיד, לא, אני לא יודע, תפתן, אני לא אומר, אתה יכול להסתובב הלוך ושוב, הלוך ושוב, כן יאכל מהפיצה, לא יאכל מהפיצה, מתחיל להסתבך. וזה יכול ללכת ולהעמיק. וזה יכול להתפשט על כל תחומי החיים. ממה זה נובע? מזה שאנחנו נשארנו ברמת גן. יש יצר הרע, ויש יצר הטוב, והיצר הטוב צריך להרביץ ליצר הרע ולנצח אותו. בסדר? אולי זה טוב לילדים בגן? אבל לא לבחור בגיל 13? בטח לא להבריך בגיל 20? לא הגיוני. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו. אף פעם כשאנחנו רואים דברים לא טובים במרכאות, לא טובים אצל הילדים, אף פעם לא להדביק איזושהי תווית, או לומר, אוקיי, בני היקר, יש בך משהו רע, בוא נראה איך מטפלים בו. לא ולא. אין מושג של רע בעולם. זה לא רק כלפי הילדים, זה גם אנחנו כלפי עצמנו. אם אדם מרגיש שיש לו איזה נטייה לשינה, או לאכילה, או לאיזה, לא יודע מה, הוא רודף תענוגות כרוני. זה לא רע. זו תכונה שהקדוש ברוך הוא ברא בך, חפש איך אתה מנצל אותה לעבודת השם. אני זוכר שאצלי בבית, כשרציתי לחנך את הילדים לסעודת מלווה מלכה. אז יש בתים שבהם, אני יודע מה, קונים מעדנים, משובחים, יום יום. בבית שלי זה לא ככה. אבל יש זמן אחד שקונים מעדנים. מתי זה? לכבוד מוצאי שבת, לכבוד מלווה מלכה. אז נכון שיבוא איזה מישהו לעמדן ויגיד, אפס, יצאים בזה ידי חובה? אני לא יודע שאת אותך, ידי של משקי בכלל, זה לא אור. לא זאת צריכה להיות ההסתכלות. לא הסתכלות טכנית. הילד אוהב מעדן, הוא מחכה למעדן. שנייה לפני שאוכלים את המעדן במוצאי השבת, אומרים בקשה של יהי רצון, שאנחנו מכוונים לסעודה של מלווה מלכה. איזה תענוג המלווה מלכה הזה נתפס בראש, נכון? כשהילד מגיע לגיל 13, מספרים לו, תראה, עד היום אכלת מעדן, היום אתה צריך לאכול את המעדן עם כזית לחם, כדי שזה יהיה יותר מובחר. אבל כבר בתוך תוכו יושב לו בלב שלא רק שהמעדן הוא לא דבר רע, שלא רק שלהתענג על אוכל זה לא דבר רע, זה דבר מצוין, ומקיימים איתו מצווה, כי מוצאי שבת תמיד קשה לאכול, נכון? אז הנה משהו טעים. להילחם על זה בשיניים. אין אצלנו מושג של רוע, כאילו קרה פה דבר רע, כאילו כשהילד התנהג לו בסדר, אז משהו אצלו מקולקל וצריך לתקן. ואני שומע את זה בנוסח שאנשים מתקשרים לשאלות שאלות. הבן שלי ככה, ומגיל קטן הוא היה ככה, ואני לא יודע, יש בו איזה שורש כזה, שאני לא... זה כבר נראה לי איזה נטייה נפשית כזו, שמגיל צעיר הוא ככה. מה, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אין רע, אין רע בעצם. זה אמת, זה לא איזה משפט יפה. נניח שהבן שלך נכשל באיזה מבחן. עשה איזה, לא יודע מה, תכנן איזה, הבנות תכננו איזה הצגה בית ספרית מיוחדת, השקיעו כל כך הרבה כוחות, ופתאום באמצע הצגה, הטקסט נשכח, לא ידעו איך לעשות, היה בושה גדולה, הילדה חוזרת הביתה בוכה. איך רוב ההורים מנחמים? לא נורא, פעם לא הצליח, פעם הבאה יצליח. כאילו אנחנו מסכימים עם זה, שהיה פה משהו רע, היה פה כישלון, היה פה קלקול, אבל מנחמים אותה, לא נורא, פעם הבאה יהיה טוב. קודם כל, מי אמר שפעם הבאה יהיה טוב? אולי לא יצליח גם אז. דבר שני, אנחנו מציירים לילדה עולם שבו כן, כן, יש בו קלקול. לא זאת צריכה להיות הגישה. הילדה חוזרת בוכה בגלל איזו הצגה שנחרבה באמצע ובושה שהייתה ליד כולם. אז לא באותו יום לדבר על זה, נכון. כשהכאב עדיין צורב, זה גם טעות שאנחנו עושים אותה הרבה, כשהכאב עדיין צורב, זה לא הזמן לנחם. אין מנחמים לאדם בשעה שמותו מוטל לפניו. באדם נפטר לו מישהו קרוב, עוד לא קברו אותו. מה אתה בא לנחם? מה, הראש שלו פנוי לשמוע? הוא עכשיו בשיא הצער, בשיא הכאב. התורה פטרה אותו מכל המצוות בזמן הזה, עד שאותו קרוב נקבר. מקרבה ראשונה. זה לא הזמן עכשיו לדבר. הרבה אנשים עושים את הטעות הזו, מגיעים לזה ניחום אבלים, מתחילים לדבר, ומי יודע מה הוא תיקן, והוא היה ככה וככה. זה לא הזמן לנחם. זה זמן שבו צריך לשבת דומם ולהקשיב. לפעמים אתה רואה שהאבל רוצה דברי ניחום, אז אתה צריך לדבר. אבל אם הוא רוצה רק לספר, או לבכות, או להתרפק, צריך לשמש לו רק אוזן קשבת. אין מנחמים לו לאדם בשעה שמתו מוטל לפניו. ולכן מה שצריך להיות, זה שאנחנו, כמו שאני אומר בדוגמה הזו, נניח שילדה באה בוכה, נקשיב לה, נחבק אותה, נחשוב על זה, כמה ימים ניתן לזה להירגע. אחר כך נשב לשיחה נעימה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? מה אכפת לו שההצגה תצליח? כל כך השתדלת, כל כך ניסית, כל כך... מה היה חשוב לקדוש ברוך הוא שזה לא יצליח? למה? הילדה תגיד, אני באמת לא מבינה למה. מה הטוב שבזה? ואז אנחנו נקנה את המאמר הכל כך יפה הזה של חז"ל. כי המכשול אור הבהיר. כשאדם נכשל, והוא חווה תחושה של החמצה וכאב, הכאב הזה מזכך אותו, מטהר אותו, מבגר אותו, הופך אותו לאדם יותר רגיש, לאדם יותר נעלה, לאדם יותר עדין. הוא מלמד את האדם לחיים הלאה, ממה צריך להיזהר בפעם הבאה. הוא מבגר אותנו, הוא מחשל אותנו, הוא מכין אותנו לחיים באמת. למקד את הילדה בכמה טוב היה הכישלון הזה. לא בימים הראשונים שהכישלון עדיין צורב. לחנך לזה שאין רע בעצם. יש טוב ורק טוב, ובכל דבר ניתן למצוא את הטוב. לא בשעת הכאב, נכון. לא בשעת כאב. אבל אחר כך. זה עיקרון, מאזינים עיקרים, שאנחנו צריכים ללמוד אותו ומאוד מאוד מאוד להשתדל בו. אז בתוכניות האחרונות אנחנו לא מאפשרים למאזינים לעלות בגלל שהצטברו לנו כל מיני שאלות שהגיעו אלינו או דרך האתר ברדיו קול חי או דרך האפליקציה או לאתר אתגרים בחינוך, ולכן אנחנו נשתדל להתייחס לשאלות הכתובות בלבד. בעזרת השם אולי כבר מהתוכנית הבאה נחזור לעלות מאזינים. אז יש פה שאלות שהגיעו אלינו בכתב. מה דעתו של הרב לגבי עונשים? בסוגריים, איזה עונשים, כמה זמן, באיזו תדירות, על אילו מעשים וכו'. וגם מה דעת הרב על מכה ביד? התשובה לשאלה הזו קצת קשה להינתן בשידור, חלק מהשאלה הזו. אני מתייחס לנושא ששאלת על מכה על היד, מפני שהרבה אנשים ששומעים את התוכנית הזו, הם לפעמים שומעים אותה בין שטיפת כלי לטיטוי הבית לבין שיחת טלפון שמקבלים, שומעים חצאי דברים ואחר כך לוקחים איכשהו איזו שורת סיכום ולוקחים אותה הלכה למעשה, וזה לא זהיר לתת אותה ברדיו. לכן הנושא של הקעת ילד אני לא אתייחס אליו ברדיו. מה כן? הנושא של הנישה. למה צריך הנישה והאם הנישה בכלל מועילה? זה נושא רחב, ראוי באמת אולי, וטוב שאת שואלת את זה, זה ככה אולי נכתוב לעצמי שבאמת צריך להעלות את הנושא הזה, אולי כתוכנית, עם תסקית בפני עצמו, על הנושא של הנישה. אבל מה שצריך לזכור זה כך. לכל אדם בחיים יש מסגרת. בתוך המסגרת הזו ישנם כביכול שוליים, כמו בכביש יש שוליים צהובים, ורוב החיים שלנו מתנהלים בתוך השוליים. אנחנו לא חוצים את השוליים החוצה. תן דוגמה. נניח שיש ילד שהוא אפילו בעייתי במשמעת, עד שהוא עולה לישון, עד שהוא מכנס להתקלח, הוא הרבה הרבה משחק ימינה שמאלה. אם נשווה אותו לנהג ברכב, הוא מאוד מזגזג, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה. אבל יש איזה שהם שוליים שהוא לא חוצה אותם. זאת אומרת, אם כבר קיבלו את האורות בבית, וכבר החדר שקט, וכבר אפילו אבא ואמא עלו לישון, אולי יקום מהמיטה, ידליק אורות, תתחיל לשחק. נניח, יש ילדים גם כאלה, אבל רוב הילדים לא כך. הוא כבר מבין שזהו. נחתם דינו, הוא צריך לעלות לישון. תפקידו של העונש הוא לשמר את אותן שוליים. את אותם השוליים. לשמר אותם, זאת אומרת, לפעמים ילד פורץ את המסגרת של עצמו, שאפילו הוא מופתע מההתנהגות שלו. יש לפעמים איזה פרץ אז, או איזה זעם, או איזה משהו, שילד פתאום מתנהג בצורה שהוא פרץ את הגבולות של עצמו, שבעומק הנפש הוא עצמו נבעל מההתפרצות שלו, מההתנהגות שלו. או בשפת המשל, הוא ממש יצא מהשוליים. מה עשו במעץ? שמו מעקה גדר ביטחון, נכון? מה תפקידה של גדר הביטחון הזו? שאם מישהו חרג מהשוליים, והוא הגיע עד הגדר, הגדר הזו נותנת לו מכה ומחזירה אותו פנימה. ראיתי צבם בעיניים, נסעתי מלפניי נסע רכב טנדר, בשעת לילה מאוחרת, כנראה הנהג היה עייף מאוד. לקחנו סיבוב, הוא יורד בסיבוב כזה, מחלף שיורד למטה, ימינה. הוא מסתובב ימינה, אני מאחוריו משתדל לשמור על מרחק, פתאום אני רואה אותו, כנראה הוא נרדם, לקח ימינה עד הגדר ביטחון, הגדר ביטחון פשוט כאילו נתנה לו מכה ואיפה אותו חזרה אל תוך השוליים. מסתום הוא גם התעורר. זה תפקידו של העונש. תפקידו של העונש זה ברגע שילד פרץ את המסגרת של עצמו, עשה משהו, אתן דוגמה. אני חושב שנתתי אותה פעם בשידור, היה ילד חרדי, שהתחנן להורים שלו שיקנו לו מחשב. ילד בן 10-11. התחנן, אחרי חודשים ארוכים, רק למשחקים, ובלי קונן, ולא חלילה, לא סרטים, לא כלום. בסופו של דבר קנו לו את המחשב הזה, זה היה ביום שישי, וכל היום שישי הוא שיחק משחקים, מרוץ מכוניות, שמח שמחה גדולה, אבל טוב, הגיע הזמן כבר, מקלחת, שבת, ניתקו לו את המחשב, מקלחת, שבת, הכל טוב ויפה. באמצע הלילה, הילד הזה לא התגבר, ליל שבת. קם, הדליק את המחשב, התחיל לשחק. אבא שלו באותו ערב קם משנה, נכנס רגע לשירותים וראה את זה. האבא כל כך נבהל, נדחף פנימה לחדר האמבטיה ולא הגיב על זה, אמר נעשה את עצמי שאני לא רואה. הילד כמובן קפץ, נבהל, חיבה את הכל ונזרק למיטה. האבא אמר, אני לא רוצה להביא אותו, אז אני לא אגיב. הוא לא הגיב. זה מקרה קלאסי, שילד פרץ את המסגרת של עצמו. ילד חרדי ממוצע לא אמור להדליק מחשב בליל שבת קודש. זה מחוץ לשוליים. הוא פרץ את המסגרת הזו. אבל האבא היה רחמן, ולא יניש. לא עברו ימים מספר, וההורים התחילו לזהות שיש לילד כל מיני סימנים כחולים על הידיים. כל מיני שריטות. שאלו אותו, מי עושה לך את כל זה? חקירות, דרישות, בסופו של דבר, הגיעו לייעוץ. מה שהתברר היה... זה שהילד התחיל לשרוט את עצמו ולהקות את עצמו בכיתה עם סרגל, עם מספריים. למה? הוא הרגיש רע עם זה שהוא חילל שבת. הוא אמר, מי יודע איזה רשע אני? איזה כוח רע יש בי? והתחיל לייסר את עצמו, להניש את עצמו. אם היה אותו אבא, מבין שהנישה היא נועדה בדיוק למקרה הזה, היה ניגש אליו, אמר לו, אני עמום, מזוזה מההתנהגות הזו. היא לא מתאימה לך. ואת יודעת מה? אמרתי שאני לא אומר בשידור, אבל על מקרה כזה, נניח שהיה גם נותן מכה מבוקרת, לא מתוך כעס על היד. הילד היה מרגיש כאילו גדר הביטחון נתנה לו מכה חזרה פנימה. היה מרגיש תחושה של נענשתי, כעסו עליי, קיבלתי אפילו מכה ביד. זה היה נותן לו תחושה של טיהור. אני נקי, נגמר החשבון הזה, למחורת בבוקר היה קם כמו חדש, עוד יום יומיים זה היה לו בראש וזה היה עובר. עכשיו תראי מה את שואלת, וזה לא רק את שואלת, הרבה שואלים, כמה עונשים לתת? באיזו תדירות? כמה זמן? על אלו מעשים? עצם השאלה, אני לא חס ושלום מתייחס באופן אישי לשואלת, אבל תדעו שעצם השאלה הזו שהרבה שואלים אותה, היא מעידה שאנחנו בכלל לא מבינים מהי מטרתו של העונש. כי אם העונש נועד להחזיר אותך לשוליים, אז איך יכול להיות שעונשים אצלנו הם על בסיס קבוע, בוקר, צהריים וערב, יום יום? אם את נותנת לבן שלך כל כך הרבה עונשים על איזה מעשה שהוא עשה, אז את צריכה להבין שהמעשה הזה הוא איננו מחוץ לשוליים שלו. השוליים של הילד הזה יותר רחבים. כל המושג של הנישה זה כשילד ממש פרץ מסגרת, עכשיו נכניס אותו פנימה. אבל אנחנו עושים עונשים על ימין ועל שמאל, ולא מפנימים שאולי זו ההתנהגות, פחות או יותר, זה הזיקסק של הילד. מכאן והחוצה אנחנו צריכים אולי להניש. אני אומר מראש, אני לא רוצה לקחת אחריות מלאה לתשובה הזו בשידור, כי הנושא של הנישה הוא רחב, אבל אני רושם לעצמי בלי נדע לתת איזושהי תוכנית מיוחדת על הנושא הזה. זהו, תוכניתנו מגיעה לסיומה. אז עשינו ככה סדרה של כמה תוכניות שבה השתדלנו לתת מענה לשאלות שהצטברו לנו בכתב. אמנם לא הצלחנו לסיים את הכל, אבל אולי בעזרת השם עוד נתייחס לזה. ניתן לכם את מספר הטלפון האישי שלי להתייעצות כל ערב בין 10 ל-12 בלילה בלי נדר. הטלפון הוא 058-405-2000 058-405-2000. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, אם אתם רוצים הרצאות, ייעוצים, ליווי מוסדות וכדומה, הטלפון הוא 058-3-222-705. נודה לו עוסקים במלאכה, לאורי כהן הטכנאי, לשלמה פולק המפיק. תודה רבה לאבי רוזן, לבצלאל כהן מנהל התוכניות. נאחל לכם המשך האזנה עריבה, לילה טוב וכל טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.